אני חושב שהיום מי שחי בעולם שלנו המודרני, מבין את המונח פרנמיז, נכון? זה שילוב של פרנז ואנמיז. אנחנו והבנקים זה פרנמיז. למה? כי אנחנו עדיין משרתים להם את כרטיסים, כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו עדיין הם הספקי מקורות מימון העיקריים של החברות, אבל מצד שני אנחנו גם מתחרים בהם. ואני חושב שבסך הכל זה עובד בהרמוניה מסוימת, אני אגיד לך שהם אוהבים שאנחנו עולים בקמפיין של אחוז פחות מהבנק, כנראה שלא, אבל בסופו של דבר, באקוסיסטם הישראלי, אני חושב שהתחרות, כמו שאנחנו אומרים, זה בעיתות בתחת, גם כמו שאנחנו קיבלנו, גם אני חושב שהדבר הזה ייצר את התחרות הזאת, היא טובה ללקוח. אם היא טובה ללקוח, בסוף זה משפר את כולנו. גם את הבנק, מכריח אותו לדבר אחרת עם הלקוח, ולתת שירות יותר טוב, מחיר יותר טוב, אז כולנו הרווחנו, כולנו גם לקוחות, כולנו גם ישראלים לקוחות. אז מעולה, אז במובן הזה, זה בסדר.
היי, אהלן, חברות, חברים, איזה כיף שאתם מצטרפות לעוד פרק של הפודקאסט הכסף של החיים עצמם, פודקאסט פיננסי, אני תומר ברון, ואני לוקח אתכם רגע ל-2016, הייתה אז רפורמה מאוד משמעותית, לא קשור הפעם לרפורמה המשפטית, אלא רפורמה פיננסית, קחו אז את שר האוצר משה כחלון, תוסיפו לזה את המפקחת על הבנקים שהייתה אז חדווה בר, שאולי הייתה קצת יותר פתוחה, תוסיפו כמובן סביבה הרבה יותר תומכת, וקיבלתם את הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים הגדולים. פועלים היה צריך למכור את ישראכרט, לאומי את לאומי קארט, והמטרה הייתה לגמרי ברורה, להחליש את הגדולים, לעורר תחרות, לעשות טוב לצרכן. אבל האם זה קרה? אז היום נדבר בדיוק על זה ועל עוד מלא דברים. לאומי קארט הפכה בינתיים למקס, והנה היום אני מארח פה את מנכ"ל החברה רון פיינארו. רון הגיע למקס מלאומי, שילוב של מנהל שכן רואה את המספרים, אבל גם רואה את המציאות ומדבר אותה בגובה העיניים. הייתה שיחה סופר מעניינת, מקס היום היא חברה שמנסה לאתגר את הבנקים, מנסה להעביר רעיונות חדשים, ועל זה דיברנו. דיברנו על האם באמת הפרדת חברות כרטיסי האשראי תרמה לי ולך ולך, והאם באמת חברת אשראי יכולה להתחרות בבנקים? האם הרעיון הזה בכלל הגיוני? על איך זה להתחרות בחברת אשראי אחרת שנותרה עדיין בבעלות בנק? ראו ערך קל בבעלות דיסקונט, שגם זה משתנה. דיברנו על איך מבדלים את החברה בעולם שבו כל כרטיסי האשראי מציעים הטבות, 1+1 במבצעים, אז מה זה משנה כבר איזה כרטיס אשראי יש לי בארנק? דיברנו על הריביות של חברות כרטיסי האשראי, על ההלוואות שהן נותנות, על עמלות המרה, על אשראי מתגלגל, על הריבית שעכשיו עולה ואיפה זה באמת פוגש אותנו שלקחנו הלוואות, האם עכשיו נתקשה להחזיר את זה? דיברנו על הרכישה של כלל חברת ביטוח שקנתה את מקס. למה בעצם? ואיך כמעט קראו למקס שהיא הופרדה מלאומי. אז כן, מלא דברים כמו שאתם רואים, בואו פשוט נתחיל. פרק 22, הכסף של החיים עצמם, מתחילים. אלן רון, מה שלומך?
היי תומר.
איזה כיף שאתה פה.
תודה רבה.
בואו נתחיל רגע קצת עליך, מנכ״ל מקס, זה אחלה פוזישן נראה לי. איך בעצם הגעת למקס? איך מגיעים להיות מנכ״ל מקס?
קודם כל מגיעים להיות מנכ״ל לאומי קארט, שאחרי זה הופכת להיות מקס, אבל האמת שאני לא במסלול סטנדרטי, התחלתי את חיי בכלל בעולמות טכנולוגיים, הייתי מהנדס ופיזיקאי, ולא יודע איך, התגלגלתי להיות רואה חשבון.
ממהנדס ופיזיקאי לרואה חשבון.
קורא לטובים ביותר. ומשם, אחרי מספר תפקידים בכמה מקומות, הגעתי להיות סמנכ"ל כספים, CFO של בנק לאומי, והייתי שם 4 שנים, מרתקות ומעניינות, עד שהגיע השלב להמשיך לדבר הבא, ומתוך שיח עם הבוסית שלי לשעבר, רקפת רוסק המינוח, מי שהייתה מנכ"לית בנק לאומי, ו... במקרה החליט מנכ"ל לאומי קארד אז לסיים את תפקידו, ורקפת הכירה את ההיסטוריה שלי שעשיתי כמה וכמה מכירות של חברות וקניות של חברות. לאומי קארד עמדה בדיוק אחרי, או ממש בסמוך לסיום התהליך של חקיקת רפורמת שטרום, שכולם ידעו כבר שבעתיה תופרד החברה. אז היא החליטה שזה יכול להיות זיווג מוצלח, גם לה וגם לי, ואכן כך, 7 שנים אחרי זה כך.
כשאתה אומר, כשאתה עובר ללאומי קארד, בעצם ידוע שכבר לאומי קארד אוטוטו נפרדת מלאומי.
אכן, זו הייתה המשימה שלי, להכין אותה למחירה ולמכור אותה. כן, זו הייתה המשימה.
ואז קח אותי לרגע הזה שסבבה, לאומי קארד נפרדת מלאומי, יום אחרי, אתה יודע, אמרת, רקפת רוסה קמינוח אמרה, בוא רון, בוא תהיה, תכין את החברה למחירה, ופתאום אתה עומד בראש חברה עצמאית, שגם צריכה להתחרות בבנקים. איך המעבר הזה?
אז קודם כל, זה לא קורה ביום. אני הגעתי באוגוסט 2016, החברה נמכרה ביולי 2018, והיא הופרדה פיזית, העסקה נסגרה בפברואר 2019. אני שאלה למה כל כך הרבה זמן, ככה זה קורה בישראל.
אוקיי.
ולכן באמת היה תהליך של שנתיים של הכנה של החברה לקראת ההפרדה, שנגע בהרבה מאוד אספקטים של אסטרטגיה, של תרבות ארגונית, של מבנה ארגוני, של הנהלה וכולי, ואתה מכין את עצמך לתוך דבר כזה, כי אתה צריך להבין, בנק, להיות חברה בת של בנק לאומי, זה לא דבר שמה בכך. במדינת ישראל, להסתובב עם לוגו שכתוב עליה, קבוצת בנק לאומי, לא מזיק. בדרך כלל לא מתעסקים איתך. וקח את זה קדימה לזה שכל צרכי המקורות שלך, בעיתות שלום ועיתות מלחמה, אתה יכול להיות רגוע, שלא משנה מה יקרה, אתה תהיה בסדר, כי אמא לא תזרוק אותך, ולכן אתה רגוע, ועבור שבסוף כל מי שנכנס לסניף של בנק לאומי, והחליט שהוא פותח חשבון, קיפל ביד כרטיס של לאומי קארד.
כן.
אז אתה יודע, שהגעתי לחברה, ואתה יודע, אתה מלוקח לך את הזמן, קצת ללמוד, קצת להכיר, מי, מה, מו, מה החוזקות, מה צריך לשפר, ובסופו של דבר, לקחתי לעצמי, אני אוהב להשתמש בדימויים, ואחד הדימויים שהשתמשתי ככה עם האנשים, כדי לנסות להבהיר להם מה אני מתכוון שקורה לנו, או שעומד לקרות לנו וקורה לנו, זה דימיתי אותנו, את עובדי לאומי קארד אז, לטיגריס בספארי, שאמרתי שהמשאית עוברת כל יום, וזורקת בשר איכותי, ואנחנו יכולים לשבת שם מתחת לצל, ולאכול, וליהנות מהסטייקים.
ברגוע.
ברגוע. אנחנו תגרסים, אבל אתה יודע, הציפורניים כבר לא מי יודע מה, ואיך לרוץ ולצוד את הבשר שלנו כבר, וכמובן זה בהקצנה.
כן, כן.
ואז בוקר אחד, מגיע מישהו, פותח את שערי הספארי ואומר, יאללה, בהצלחה, צאו להביא את האוכל של עצמכם. וזה בעצם מה שניסיתי להעביר כל מיני אנשים, שאחד, אל תדאגו, אנחנו תגרס, אבל גמרנו. אף אחד לא זורק לנו יותר את האוכל, צריך ללכת לצוד אותו לבד. אם אני צריך תמצאת לך מה זה אומר להתנתק, ושוב, זה לא הרגע הזה, זה הדבר הזה. זה היופי שבזה, אבל זה גם החשש שבזה.
שפתאום אין מאחורה באמת את בנק לאומי,
נכון.
ופתאום צריך להיות חברה עצמאית.
היינו חברה עצמאית גם קודם, אבל היינו חברה עצמאית עם אמא אווזה מאוד חזקה וגדולה, ש... מה שנקרא, לא נתנה שהתעסקו איתנו.
ואז בעצם באסטרטגיה, מה הדבר הראשון שאתה אומר, זה המקום שכחברה בלי האימא האבזה, אני רוצה ללכת לשם.
אני חושב שאחד הדברים הראשונים שהבנו, שבמיפוי הנכסים ידענו שיש לנו יכולות טכנולוגיות גבוהות, ידענו שיש לנו אנשים מאוד מאוד טובים, ידענו שאנחנו יודעים לייצר שותפויות והצעות ערך, אבל הבנו שכארגון היינו מאוד מאוד נסמכים על גופים אחרים. זאת אומרת, היינו יותר, אם אני אתן לך בהקבלה, במהות שלנו, יותר גוף שמתפעל עבור גוף אחר. Mm-hmm. זאת אומרת, אם תיקח את שני הלקוחות הגדולים שלנו, של לאומי קארד אז, בואכה 2016, היה בעצם לאומי ושופרסל. שאם תסכום את שניהם, כנראה זה היה 85% מהעסק שלנו. ובעצם איבדנו גם את אמא, גם את אבא. אמנם בהפרש זמנים קצר, אבל איבדנו גם את אמא וגם את אבא.
את שופרסל, מתי בעצם הפסיקה?
2018, אוקטובר 2018. ואת לאומי בפברואר 19, שתבין. זאת אומרת, נתנו את ההודעה קודם שופרסל, זה לא משנה, זה טכניקה. ואחד הדברים שחרטנו על דגלנו, זה לא עוד. לא מצדה, אבל סוג של מצדה. אני חושב שההחלטה האסטרטגית הכי הכי חשובה שהייתה לנו, הייתה הבנה ושאיפה לקשר ישיר עם הלקוח. אנחנו יודעים לעשות פרוססינג עבור אחרים, אנחנו עושים עבור פרוססינג בצורה מעולה עבור אחרים. אבל בלב לב האסטרטגיה שלנו, יושבים הלקוח הפרטי של מדינת ישראל, והעסק הקטן של מדינת ישראל, ואליהם אנחנו שואפים לתת את הפתרון הכי טוב, את השירות הכי טוב, ולדעת לגעת בהם במעטפת פיננסית הכי טובה שיש. זה לב ליבו של השינוי, לב ליבו של האסטרטגיה, שכמובן גרר שינוי אנושי, שינוי מבנה ארגוני, שינויים של אסטרטגיה, אבל בסוף זה, אם אני צריך לזקק לך דבר אחד, שמסמל את המעבר מלאומי קארד למקס,
כן, מעניין. באמת לא חשבתי גם על הפרידה משופרסל, שזה היה אולי המועדון הכי גדול של לאומי קארד בזמנו, נכון?
נכון.
ואז אתה מגיע...
55-56% מהכרטיסים החוץ בנקאיים במרכאות, וואו. היו שופרסל.
שזה בעצם, אני הולך לשופרסל, שזה הרשת הקימונאית הכי גדולה, קונה שם, ואומרים לי, תומר, בוא תעשה כרטיס אשראי.
נכון.
ואז באמת אתה נמצא בדיוק עם ההפרדה, בלי שופרסל, בלי לאומי קארד, נכון. בלי לאומי, תקופה מעניינת.
תקופה מעניינת, אבל אתה יודע, מכל, אם אתה יודע, ולמזלי, היו סביבי אנשים מעולים, שידענו לקחת את ה... אתה יודע, ויש נקודות, כל אחד זוכר את הנקודות האלה, אז ממש זוכר את היום הזה שהם הודיעו לנו שופרסל, אספנו את כל ההנהלה המורחבת, באמת, כמו שעושים בכדורסל, שמנו יד, ואמרנו, אנחנו מנצחים את זה, ומאז יש לנו כמה חוקים, אנחנו לא נהיה תלויים יותר באף גורם בודד אחד, אנחנו תמיד נדע לפזר את ההכנסות שלנו, נדע לפזר את התלות שלנו באחרים, ודרך זה לבנות משהו מאוד מאוד יציב, ומגוון.
מעניין. מעניין, כי שופרסל גם עכשיו עם קל, ובדיוק קל צריכה מתישהו להיפרד מדיסקונט, אז יהיה לה עכשיו את הסיפור המעניין הזה.
אין ספק.
אגב, לאומי קארד הופכת למקס, איך מחליטים על השם?
אז קודם כל, למה?
למה?
שתבינו. בתוך השם לאומי קארד יש השם לאומי. ואחד הדברים שכמובן, ובצדק, בנק לאומי אומר, חברים חמודים, נכון, לאומי קארד זה מותג אהוב, שבניתם בהרבה כסף ובהרבה זהה ב-20 שנה, אבל אין מה לעשות, אתם לא יכולים להמשיך לקחת את שם המשפחה, אם אתם לא משייכים למשפחה.
נכון.
ובעצם עושים תהליך שלם, אתה יודע, עושים הרבה חברות ייעוץ, משלמים הרבה כסף, אבל בסוף, אתה עושה את הסקר הזה בבטן, אתה רואה למה אנשים מתחברים, כבר אז היו לנו את הבעלים החדשים, את האמריקאים, אז גם שיתפנו אותם. האמת שהשם מקס, היו עוד שניים, אבל השם מקס מאוד מאוד בלט, חזק
איזה שם מעל כולם. איזה שם אותו דבר מעניין?
היה בלו, שזה אגב היה שם שככה לאומי קארד הוקמה.
וואלה.
כן, שלאומי הקים את לאומי קארד, אז השם הראשוני היה בלו.
היה בלו, מעניין.
אבל החלטנו שזה לא מתאים. מה שכן היה מאוד חשוב לנו, זה לזרוק את המילה קארד. כי הבנו שהעתיד שלנו הוא הרבה הרבה יותר רחב מכרטיס. כן, כרטיס, זה עדיין יהיה הכלי הבסיסי של הקשר עם הלקוח, זה עדיין יהיה כלי ההרכשה המרכזי שלנו ללקוחות, והשפיץ אל מול הבנקים בוודאות, אבל הבנו שאנחנו לא רוצים לבסס את עצמנו יותר כקארד, מה גם שהסתכלנו מסביבנו, ושני המתחרות שלנו נשאו את השם קארד בתוך הלוגו שלהם, בתוך השם שלהם, אז הבנו שזה חלק מהדרך שלנו להיות מבודלים, בטח שאנחנו יוצאים ראשונים,
כן.
ולכן מקס בסוף יצא צעיר, על הדרך החלפנו פרזנטורים, שהיו הולכו איתנו 17 שנה, שגם הייתה חוויה מעניינת.
כן, לשנות את הפנים.
אבל עוד פעם, אתה יודע, יש לנו, המוח האנושי אוהב לשכוח את הקשיים, ולהיזכר בנוסטלגיה החיובית, אז באמת, יש רק נוסטלגיה חיובית מהתקופה הזאת, עם כל הקשיים.
ואם כבר אמרת, אוקיי, לא נכניס קארד, אז אני כן אדבר רגע על כרטיס, ואני בסופו של דבר אומר, מקס, ישראכרט, קל, חברות אשראי, זה כזה משנה איזה כרטיס אשראי יש לי? כלומר, איפה נקרא לזה הבידול? כי בסדר, אז החברה הזאת תציע לי 1 פלוס 1 פה, והם יציעו לי 50% פה, ואני יודע עכשיו עם כל הטיסות והדברים האלה, איפה בסוף אני אומר, וואלה, בא לי להיות עם מקס.
אז קודם כל בואו נעשה הפרדה, כי אני חושב שאחד הדברים שאנשים לא יודעים, זה שיש שני סוגים של כרטיס. יש כרטיס בנקאי, שזה הכרטיס הזה שאתה נכנס ופותח חשבון, ועל הדרך הפקיד נותן לך כרטיס.
כי זה חלק מהחשבון.
זה חלק מהחשבון, בגלל פרס צ'קים.
כן.
זה תשלם, בדרך כלל זה כרטיס טיפש, סליחה. ויש חברות, שזה המהות שלהם, זה מה שניסיתי להסביר קודם. בסוף אנחנו קמים בבוקר, והמטרה שלנו לחשוב ולראות, מה הדרך הכי טובה לשכנע את תומר, להגיד וואי, יכול להיות שיש לי כבר 3 כרטיסים בארנק, אבל אני רוצה את הכרטיס הזה של מקס, ואני רוצה לא רק שאני רוצה את הכרטיס של מקס, אני רוצה להשתמש בכרטיס של מקס. ולכן שברנו את הראש ובאנו עם הרבה חדשנות, זאת אומרת כל הנושא וכל העולם של הקשבק, שאנחנו בעצם התחלנו איתו והגינו אותו, גם לטיסות וגם לא לטיסות, כאילו המקסבק והסקיימקס, אנחנו הלכנו והשתכללנו עם זה עם הזמן, כי הבנו שזה הדרך להרכיש את הלקוח, ולייצר איתו את הקשר התדיר, ועל בסיס זה, שזה הדבר הראשון שאתה צריך להבין שאתה בוחר כרטיס, זה הערך, ערך אמיתי, tangible. והדבר השני, אנחנו עוטפים אותך בהרבה הרבה ערך מעבר לכרטיס עצמו. אנחנו היחידים שנותנים לך חיסכון בכרטיס, נותנים לך קריפטו דרך הכרטיס, נותנים לך אפשרות להעביר מתח לחול דרך הכרטיס, והיד עוד נטויה, השנה יבוא עוד כמה דברים, אז אתה מבין שבעצם אנחנו כל הזמן מסתכלים, אם תחשוב על זה, הכרטיס המקבילה של חשבון העו"ש. אנחנו מבחינתנו, הדרך שלנו לייצר את הקשר עם הלקוח, עם תומר, זה בסופו של דבר לתת לו את הכרטיס שלנו, לדאוג שתומר ישתמש בכרטיס שלנו, ועל הדרך לדעת להרחיב את הערך שאנחנו נותנים לתומר, ודרך זה תומר ישתמש בנו יותר ויותר. ואגב, רואים את זה במספרים. אם תיקח את המספרים של 2022, אתה תראה שבסופו של דבר החברה שצמחה הכי הרבה במספרים ענקיים, נדבר איתך פי 2.5 משתי המתחרות שלה ביחד, זה בעצם
מה, בכרטיסים?
בכרטיסים פעילים, חוץ בנקאים, כן, פי 2.5 משתיהן ביחד.
אוקיי, מעניין. אתה אומר כאילו, אז הכרטיס הוא בעצם יהיה כמו חשבון בנק, שכמו שיש לי בחשבון בנק, למשל, תיק ניירות ערך, ואפילו משכנתה, ולא יודע, כל מיני דברים כאלה, הכרטיס יוכל לתת לי עוד כל מיני דברים, אגב, אתם גם בביטוח, נכון?
נכון, גם ביטוח.
שזה איזושהי שאיפה להיות כאילו המניפה הפיננסית הבנקאית, אבל בלי כל
הרם של בנק? אני חושב שהשאיפה הנכונה זה לדעת מה מדבר ללקוח. וכמובן אין דין לקוח פרטי כדין עסק קטן, אבל לכל אחד מהם צריך לדעת לעטוף אותו במקסימום ערך, כאשר תמיד, תמיד, תמיד אתה מחפש את הכלי, כלי הרכשה וכלי, אנחנו קוראים לזה engagement, הכלי חיבור שמאפשר לנו את הקשר איתך, את הפרסונליזציה, להכיר אותך, לדעת מי אתה, אז בלקוחות הפרטיים זה הכרטיס, ובעסקים זה הסליקה. בדרך זה אנחנו יודעים מי אתה, מה אתה, מה להתאים לך, ואיזה הצעת ערך לתת לך. בכל נקודת זמן.
אגב, אתה אומר להתאים, ואני אומר, בסוף לחברות אשראי יש דאטה מטורף, עליי נגיד, מה אני קונה, ואיך אני קונה.
אנחנו יודעים לא מה אתה קונה, אנחנו יודעים כמה אתה קונה, אני לא יודע מה מופיע
נכון,
בסל.
נכון, אתה לא יודע, אבל יכול להיות שאם אתה רואה, אפרופו טרי, זה הנה, הרבה רכישות בשופרסל, סליחה, לא שופרסל, בסופר פאם, אז יכול להיות שאולי המשפחה התרחבה.
נכון.
ואז אני אומר, נכון. באמת, יש הרבה דאטה,
שאתה צריך לדעת לעשות איתו דברים חכמים שבסוף ייתנו לתומר ערך. סתם דאטה זה נטל.
נכון, אבל היום חברות האשראי שם? כלומר, אתם מתחילים לנתח את הדאטה הזאת ברמה מספיק טובה?
אני חושב שתמיד, תמיד, תמיד רוצה, אני רוצה להיות יותר טוב. אני חושב שכן, אני חושב שחלק מה... קודם כל, אני חושב שיסתכל פיננסים גלובלי, מה זה בנק דיגיטלי? הרי בסוף, דאטה הופך להיות כלי מרכזי בהרבה מאוד פרספקטים של החיים שלנו, בפיננסים הוא יהרג ובל יעבור, כי הוא המנוע לפרסונליזציה ולקשר איתך. ולכן כן, עושים עבודה, תמיד אפשר לעשות יותר טוב, תמיד אפשר להתפתח עוד, אבל לגמרי, 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 התוואי של הפיננסים המודרניים רץ יד ביד עם התוואי של הדאטה.
כן. מעניין. הלוואי שטוב, אני אולי עוד לא לקוח של מקס, אבל אני אומר, אני לא מרגיש היום שהחברת אשראי נותנת לי איזה ערך בדאטה הפרסונלי. שבסדר, יכול להיות שזה החברה הספציפית, אבל מעניין אם חברות האשראי יותר יהיו שם. כשהופרדתם, מקס בעצם, לאומיקארד ומקס וישראכרט מפועלים, בעצם למה עשו את זה? אמרו, בוא נפריד, בוא נחליש את שני הבנקים הגדולים, נעשה פה עוד שתי חברות פיננסיות עצמאיות, הם ידעו לאט לאט להתחרות בבנקים, יהיה פה יותר תחרות, כלומר לא חייבים לרוץ ולפתוח בנק חדש, אפשר בשחקנים הקיימים לייצר יותר תחרות, במרחק של 4-5 שנים מהמחירה. זה קרה?
קודם כל אני חושב שכן עם סימן קריאה, אבל אני חושב שהרבה פעמים, וזה נתונים שאני הרבה פעמים משחק את המשחק הזה עם אנשים שאני מדבר בשיחות סלון ביום שישי, ואנשים לא מבינים קצת פרופורציות ומה הגיוני לצפות.
בוא תכניס אותנו לשיחת סלון.
בוא נעשה חידון למאזינים.
אוקיי.
אנחנו תמיד מדברים, ואני אנסה לדבר בפשוט, אנחנו מדברים על היקף מאזן. היקף מאזן זה, במאזן זה אומר נכסים והתחייבויות של העסק, אז בסוף כמה נכסים יש במאזן של מקס? פחות או יותר, אני אגלה לך, זה מופיע, מדווחים את זה, 16 מיליארד שקל. כמה היקף המאזן של בנק הפועלים? שהוא אחד מתוך
600 מיליארד?
655 מיליארד.
אוקיי.
זאת אומרת, צריך להבין שאומרים להתחרות, זה אפילו לא דוד וגוליאת.
כן.
בסדר? זה כנראה דוד וצבא גוליאת. אז גם פה זה הכל באיזה פריזמה מסוימת, אבל בוא ניתן לך שתי נקודות דאטה שהן רלוונטיות, ואני חושב שהן ייתנו תשובה למשהו זה. אז בוא ניקח שתי פריזמות, כי אמרנו, כרטיסים חוץ-בנקאיים, שזה הכלי שלנו להרכיש ולייצר את הקשר. הדבר השני, דיברנו קצת, אבל לא נדבר בטח בעתיד, על אשראי צרכני, כהוק סופר מרכזי ומייצר. אז אם אתה משווה את 2016-17, בואכה תחילת שטרום, לבין 2022, שנה שהסתיימה זה אתה, וכולם דיווחו תוצאות, ותסתכל את כמות הכרטיסים הבנקאים, אל מול הכרטיסים החוץ-בנקאים, אז הבנקאים ב-2017 היו 71%, והחוץ בנקאים ב-29, אנחנו עכשיו ב-65 ו-35. זאת אומרת, גדלנו, החוץ בנקאים כולם, גדלנו ב-20%, כשרוב הגידול הזה, אגב, זה הרבה מאוד מזה, זה מקס, אבל אין ספק שזה הוכחה שהציבור בסוף, זה לוקח זמן, כי כמו שאמרתי, מאוד מאוד מבלבל, מה ההבדל? קיבלתי כרטיס מהבנק, למה אני צריך עוד כרטיס?
כן, עוד כרטיס עכשיו.
למה זה קשור בכלל? זו אותה מסגרת, זה לא אותה מסגרת וכו'. זה נקודה אחת. הנקודה השנייה, זה בוא נסתכל על האשראי הפרטי. אם אתה לוקח את 2016, החלק של האשראי בתוך העוגה הצרכנית, אני לא מדבר על משכנתאות, משכנתאות כרגע זה רק הבנקים, במובן הזה, במערכת שלנו, אז האחוז של האשראי הקימונאי בשנת 2016, דצמבר 2016, היה 9% לחברות כרטיסי אשראי, סדר גודל 16 מיליארד שקל. נכון לסוף דצמבר 22.
כלומר, רגע, אני רק אעשה, ה-9% מסך האשראי הצרכני.
מתוך 182 מיליארד,
כן.
שיש גם במוסדיים וגם בזה, אבל בסוף אשראי צרכני, שאיננו משכנתה.
כן.
כאילו, אשראי צרכני רגיל.
אוקיי.
דצמבר 22, אותם 16 מיליארד הפכו ל-34 מיליארד, אותם 9% עברו ל-15%, שבאותו עת חלק של הבנקים ירד מ-83% ל-69%. זאת אומרת, מה רוצה לומר? שזו תקופה קצרה יחסית, 5 שנים, תזכור, שוק גדול, ואנחנו מכירים שוק הישראלי הוא מאוד ריכוזי בסופו של דבר, יש פה 3 בנקים שמחזיקים 80% מהנכסים של הציבור.
כן.
70% ומשהו, אני לא, אולי אני לא מדייק בדיוק, אבל אתה רואה שלמרות זאת, למרות האסטרטגיה, בזכות האסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, שבאה ואומרת, אנחנו מתחרים על ליבו של הלקוח, שאגב, עבר דרך החלטה אסטרטגית להוריד מחירים באשראי. מ-Q4 2019, מקס שינתה אסטרטגיה ב-180 מעלות, היום כולם מעתיקים אותה, חברות אחרות, אבל 180 מעלות, אמרנו, אנחנו מתחרים, לא מעניין אותנו אלה שמסוכנים מאוד בריבית גבוהה, אנחנו משחקים על עם ישראל,
אז ראינו
על הלקוח
באמת,
הבנקאי.
זהו, ראינו את הפרסומות בטלוויזיה, אבל על
האוטובוסים
לא מבין של
איזה טירוף זה היה. כי בסוף מה באנו להגיד לך? תומר, תקשיב, אני, מקס, מוכנה, נותנת לך אפילו אחוז פחות ממה שאתה מקבל מהבנק. רוצה לומר, אני אשראי לגיטימי, אנחנו מודדים, אחד ה-KPI שאנחנו מודדים, זה כמה לקוחות לקחו אצלנו אשראי, והוא אשראי היחיד, זאת אומרת, אין לו אשראי בבנק, יש לו אשראי רק במקס, שהוא לקח, אני לא יודע אחרי זה, כן. שהוא לקח, כמעט 30%. זאת אומרת, מה, אנחנו רוצים, אנחנו כל הזמן ממצבים את עצמנו, כאלטרנטיבה אמיתית לעם ישראל. שוב, לא לאולטרה עשירים, שם אני לא משחק, אבל לעם ישראל, לגמרי, 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 ולכן התחרות הזו אפקטיבית, אבל, אני שוב מזכיר, 16 מיליארד, 655 מיליארד, וזה אחד מהם.
כן.
יש עוד כמה כאלה. אז בפרופורציה הזאת, התשובה היא כן עם סימן קריאה.
ואתה אומר, אבל היה החלטה אסטרטגית חד משמעית להוריד ריביות.
עם סימן קריאה.
לא ראינו את זה כל כך בדוחות, כלומר בדוחות של חברות האשראי אפשר
אצלנו,
לראות.
אצלנו אתה יכול ממש לראות ירידה דרמטית, קונסיסטנטית, ריבון על ריבון, ופשוט גם הדרך הכי קלה. הלקוח היה מביא את ההצעה מהבנק, והיה מקבל הצעה יותר טובה. נקודה. זאת אומרת, אין, אומרים בלי טריקים, בלי שטיקים, אין, אתה לא יכול לרמות את הלקוח. אם אתה תרמה אותו, זה גם לא יקרה. כן. כי במדינת ישראל זה קטן.
כן.
פשוט, אחד הקמפיינים הכי טובים, ever, ever, ever.
וואלה, מעניין. וזה בעצם אתם עושים, נקרא לזה המקורות, בסוף לבנק, יש לו את הפקדונות שלנו, יש לו גישה מאוד 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 זולה לכסף, מקס בתור מישהי שהיא כבר לא החברה הבת של לאומי, כן, היא צריכה עכשיו לקחת הלוואה מהבנק, או נכון. לקחת לגייס אגחים.
נכון, מצד שני המודל התפעולי שלנו יותר יעיל, אין לנו סניפים שאנחנו צריכים לסחוב, אין לנו, לא יודע, 200 ומשהו סניפים פזורים ברחבי ישראל עם הסכם קיבוצי מאוד מאוד יקר, אז אנחנו...
כמה עובדים היום מקס?
1,600 עובדים, אבל אתה מבין שבארגון דיגיטלי בהגדרה, העלות בסוף להעמיד את ההלוואה מתקזזת ממחיר המקורות. זאת אומרת, המחיר המקורות שלנו לא נוראי, אנחנו יודעים להתמודד, הצלחנו להתמודד, עשינו הרבה עבודה, אני חושב גם, גם, גם פה הרגולטור הזר העביר את, את חוק נאווי, את התיקון לחוק נאווי, שמאפשר בעצם לחברות להתממן יותר משוק ההון, אבל במעטפת הכוללת, אני חושב שהצלחנו לפצות, וגם הסכמנו, טיפה להרוויח פחות. זה גם בסדר. כן. אבל אמרנו, אנחנו שחקנים של עם ישראל, לא רוצים סיכון גבוה, ריבית גבוהה, אנחנו רוצים ללכת על הפלח המרכזי, שם אגב, זה המקום היותר נכון, כי זה גם הלקוחות שאתה יודע לעשות איתם הרבה 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 יותר דברים, מאשר רק למכור לו הלוואה.
שזה אגב, הנקודה הזאת היא מעניינת, כי בוא נגיד באמת חברות האשראי בגלגול הקודם שלהם, הם לא התחרו על עם ישראל כ...
אבל תומר, למה זה מפתיע אותך? היינו חברה בת של בנק, שבסוף הבנק היה צריך להסתכל בפריזמה קבוצתית, איפה הוא מנהל את הסיכון שלו, איפה הוא רוצה לתת מה? ככה דוגמה אחרת.
אז הוא אומר, רגע, אני אתן הלוואה ל-60% מהאוכלוסייה, ויש לי את החברה בת שהיא לעוד 20%, כן, בסיכון גמור.
אני אתן לך דוגמה אחרת, עסקים קטנים. 2016, יתרה מינורית עד כדי לא קיימת. אנחנו נושקים ל-900 מיליון שקל היום, לאשראי לעסקים קטנים. למה? כי באותה תקופה, הבנק העדיף שאת האשראי לעסקים קטנים יתנו בבנק. אבל היום, אנחנו מתחרים באשראי שהבנק מעמיד, וזה בדיוק המהות של שטרום.
מעניין. אז מבחינתך שטרום הוא בעצם הוועדה היא הצלחה?
אני מתייחס לחוק, אני חושב שהוועדה יותר רחבה, היו, אגב, הוועדה היו,
אתה צודק, זה אולי שאלה.
היו החלטות שהיו עוד יותר מרחיקות לכת, אגב, שהבנקים למשל לא יכולו להנפיק, בכלל. אני חושב שהיא התחלה טובה, אף אחד לא לקח אותה כאיזשהו פולו-אפ, זאת אומרת, זה קצת נשאר באוויר.
יש שם היום ועדת כאילו מעקב, יישום.
אני לא מספיק, אני לא מרגיש שיש, תראה, בזמנו מי שהאבא של זה היה כחלון.
כן.
הוא לקח את זה בתור, בתור היוזמה שלו, זה, ואחרי שכחלון יצא מהממשלה, לא באמת היה איזושהי המשיכיות משמעותית, כן, באוצר המשיכו לתחזק את זה, אבל
כן.
לא היה בדרג הפוליטי, גם לא הייתה הרבה יציבות פוליטית, כן. אבל לא היה באמת משהו שמישהו שלקח את זה בתור אג'נדה מרכזית, אבל אני חושב שעם כל המגרעות המובנות שלה, כמו להשאיר חברה אחת מחוברת, מה שאנחנו קוראים חצי שטרום, או השאירו, עם כל מיני נקודות שלא תפרו עד הסוף, אני חושב שבסופו של דבר זה הייתה חקיקה נכונה.
ובשטח איפה פגשתם את זה שיש שני שליש מהשוק שהוא פרטי, מקס וישראכרט, ויש שליש קל, שהיא עדיין בבעלות בנק, כלומר, איך התחרות הזאת עובדת בכלל?
היא עובדת קשה לאלה שהופרדו. אני חושב שמה שחווינו, זה הרגשנו שחילקו את הקלפים, נגיד זה אולי אחרת, שפתאום חילקו את הקלפים, ושחקן אחד קיבל את כל הג'וקרים של החבילה. ושהוא קיבל את כל הג'וקרים של החבילה, אני מתכוון, הוא לא צריך להתעסק בהפרדה, כי תקשיב, זה שנתיים להתעסק בהפרדה. ולמחירה, כמובן, אתה מתעסק במחירה, אתה מציג, גופים, טס, חוזר.
הרבה משאבים.
המון משאבים. שתיים, אתה לא רב עם האמא. אתה יודע מה זה לעשות? הסכם חדש עם בנק האם שלך, שמחזיק חלק גדול מהפורטפוליו. אגב, זה שאתם יודעים שאתם יכולים להתגרש, זה כמו
כן.
בהגבלה הסכם גירושין. ושלוש, אתה מסתכל על האוברול של הנכסים שיש לך, מחיר המקורות שלך, הערוצי הפצה שלך, המקומות שאתה מקבל מהם את הכרטיסים. אז זה יצר מצב שהיה שחקן אחד קל, שהיה מאוד 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 אגרסיבי, שיחק את הקלפים שקיבל ביד, כנראה בצורה מאוד חכמה מבחינתו, אבל מבחינתכלות של כלל השוק, זה הייתה החלטה אומללה. כי בעצם הוא הלך על נתינה מאוד מאוד נדיבה לבנקים, שבסופו של דבר הוריד את הרווחיות של כולנו, במיוחד פגע באלה המופרדות, כשהיה לנו פורטפוליו גדולים בחברות הגדולות, בבנקים הגדולים, וגם על השוק, הוא הלך לשופרסל, השתולל, הלך לאלן. זאת אומרת, כל הדבר הזה יצר מצב של חוסר בלנס, בוא נראה אותם עכשיו מופרדים, וכשאנחנו כבר התבצסנו, אז
עכשיו הם יצטרכו לעבור את זה.
כן, למרות שכבר, אני חושב שהשוק כבר קצת גם מתבגר והבין מה זה אומר, אז אני מקווה בשבילהם שיהיה להם חוויה טובה, אני לא מאחל להם שום דבר.
אבל בוא נגיד שההחלטה סוף סוף להפריד את קהל, היא החלטה טבעית ונכונה.
לפעמים גם שאתה עושה טעות מחכה 4 שנים, בסוף אתה מקבל החלטה נכונה.
כן. ואתה יודע, דיברת באמת על ערוצי ההפצה, ובאמת עדיין הבנקים הם עדיין ערוץ הפצה מאוד מרכזי של הכרטיסים.
נכון, בכרטיסים הבנקאים.
בכרטיסים הבנקאים, ואז אפשר להתחרות ממש עם המפיצים?
קודם כל כן, אבל דיברנו קודם, בהתחלה, מה זה אומר היה להיפרד מלאומי. שיש היום מי שחי בעולם שלנו המודרני, מבין את המונח פרנמיז, נכון? זה שילוב של פרנז ואנמיז. אנחנו והבנקים זה פרנמיז. למה? כי אנחנו עדיין משרתים להם את כרטיסים, כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו עדיין הם מספקי מקורות מימון העיקריים של החברות, אבל מצד שני אנחנו גם מתחרים בהם. ואני חושב שבסך הכל זה עובד בהרמוניה מסוימת, אני אגיד לך שהם אוהבים שאנחנו עולים בקמפיין של אחוז פחות מהבנק, כנראה שלא, נדבר עליהם בכללי, אני לא זה, אבל בסופו של דבר, באקוסיסטם הישראלי, אני חושב שתחרות, כמו שאומרים, זה בעיתות בתחת, גם כמו שאנחנו קיבלנו, גם אני חושב שהדבר הזה ייצר את התחרות הזאת, היא טובה ללקוח. אם היא טובה ללקוח, בסוף זה משפר את כולנו. גם את הבנק, מכריח אותו לדבר אחרת עם הלקוח ולתת שירות יותר טוב, מחיר יותר טוב, אז כולנו הרווחנו, כולנו גם לקוחות, כולנו גם ישראלים לקוחות, אז מעולה, אז במובן הזה, זה בסדר.
ואז אני אומר, הנה, עכשיו קהל הולכת להיות מופרדת, ויש לנו בנק דיגיטלי חדש, יכול להיות שפתאום השוק הולך להסתדר אחרת, או שהוא כבר עשה את המכה החזקה שלו ב-2000.
אני עוד פעם מזכיר את המספרים, 655-1, 14-16, כל אחד... זה הפרופורציות הן נורא גדולות. אני חושב שאם מישהו באמת, ואני לא אומר את זה שצריך, אבל אם מישהו היה רוצה להגיד, אני מעוניין בשוק מאוד מאוד מבוזר, אז הוא לכאורה היה צריך לפרק את הבנקים הגדולים. עכשיו, זה לא החלטה רציונלית, וזה בטח לא החלטה שצריך לקחת בקלות, בקלות ראש, זה החלטה מסוכנת. אבל, ולכן התחרות תהיה, והיא צריך לדעת לה, וצריך לדעת לרגולטור, מה שאני מצפה ממנו, זה ידע לתת את התמיכה ואת ההגנה לגופים שבהגדרה, גם אם הם תופסים את עצמם כגדולים וחזקים, הם מאוד מאוד קטנים אל מול השחקנים הגדולים. ואם ידעו להמשיך לתת את המטריה הזאת לשחקנים, אני חושב שבסופו של דבר האזרח ירוויח, וזה מה שחשוב. לא, לא נעבור את התיק של בנק לאומי ובנק הפועלים, כן. אבל זה לא נורא, זה לא המטרת חיינו.
אבל אפרופו, הנה עכשיו הרגולציה, אז יש באמת, למשל, בשנים האחרונות, מאגר נתוני אשראי ואופן בנקינג, כלומר, לשחקנים החדשים יש באמת מגרש משחקים שאפשר לשחק בו.
מעולה, גם לנו. אנחנו מאוד אוהבים את ה... אני חושב שכגוף שבסוף הבין שדרך הצייד שהוא צריך להביא בבוקר, זה הדרך היחידה שלו לאכול, אנחנו מברכים על כל דבר שיפותח בפנינו עוד מקורות של מידע, עוד מקורות של קשר עם לקוח, כן. ולכן בנקאות פתוחה זה מבורך, לכן חוק נתוני אשראי הוא מבורך מאוד.
עד כמה הוא באמת משמש אתכם בחיתוך?
חוק נתוני אשראי הוא דבר שמאוד משמש, בנקאות פתוחה גם בעולם רואים, גם באנגליה שהיא הראשונה בעצם שיצאה עם זה, עדיין לא רואים use cases שמצליחים לגרום ללקוח להגיד וואו, שווה לי לתת את הנתונים שלי כי קיבלתי ערך מטורף, אבל גם את זה אני מאמין שיפצחו בסופו של דבר, זה גם יש פה פער דורי, כשאם מסתכלים על הילדים שלנו, כנראה זה טיפה אחרת, מה שמסתכלים על ההורים שלנו.
מעניין. בוא נדבר על, דיברנו על זה שלאומי קארד נמכרה מלאומי, הפכה למקס, ומקס עכשיו נמכרת לחברת כלל ביטוח.
נמכרה.
נמכרה, נכון.
לא לביטוח, להחזקות ביטוח, כן.
כן. ובאמת נקרא לזה הבעלים של מקס שקנו את החברה מלאומי קארד רצו למכור כל כך מהר או ש...
תקשיב, אני באמת לא... הם תראה, בניגוד ללאומי ובניגוד לכלל שהם שני שחקנים אסטרטגיים שבעצם במהות שלהם הם קונים את החברות האלה כדי להסתכל לונג טרם לטווח ארוך. כשאתה מסתכל על גוף כזה כמו וורבור פינקוס, שהוא באמת גוף טופ, 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 הם בהגדרה, המודל העסקי שלהם זה בא לקנות, לשפר, למכור. ולכן, ובטווח שלהם הוא 5-7 שנים מכירה. אז הם מכרו אחרי 4.5, זאת אומרת, זה לא כזה פער גדול, אלא הם תעשה את שיקולים שלהם, בוא נגיד ככה, לא מבחינת הלחץ שלנו, משם זה הגיע, זה עניינים שלהם,
כן. שלהם. וכלל, מה בעצם היא מחפשת במקס? כלומר, מה שעושים את הדו דיליג'נס, ואומרים וואלה, אנחנו רוצים לקנות את מקס, מה הם ראו? אשראי צרכני, הם ראו...
אז כנראה שאתה צריך להזמין לפה את המנכ"ל של כלל, כן. בפודקאסט הבא, אני יכול לשער, או אני יכול לעשות הערכה אינטליגנטית מבחינתי, על שני אספקטים שאני חושב. אחד, אם תחשוב על זה, חברות הביטוח בישראל מאוד מאוד עם מתאם גבוה לביצועים של שוק ההון.
נכון.
וכששוק ההון יורד, הן מפסידות, שוק ההון עולה, הן מרוויחות. תכף דוגמה, אם תקח את המספרים של כלל השנה, ותחבר את מקס מההתחלה, אז מהפסד הם עוברים לרווח. בסדר?
מעניין.
אז הם חיפשו גוף כנראה, יש להם דוגמה כזאת, הפניקס, שלא קורלטיבי, אין לו מתאם גבוה, למה שהביצועים של שוק ההון.
שפניקס צריך להגיד, מחזיקה בגמה.
והיא גם יש לה אסטרטגיה לאשראי צרכני, ואסטרטגיה של משכנתאות, זאת אומרת, היא לגמרי מסתכלת על עצמה כסופרמרקט פיננסי, כן. כדי יותר גדול, אבל שוב, אני לא אייל.
כן.
והדבר השני באמת, זה כמו שהתחלתי להגיד, זה המטריץ התכנסות שלהם, מן הסתם הם רוצים, ופה מתחבר גם העולם של האשראי הצרכני. אני חושב שבסופו של דבר כגוף מוסדי, שמקבל את הכסף שלנו כחוסכים, הם מקבלים המון המון כסף מכולנו, כל חודש וכל שנה, יש להם מקורות רבים, ואני חושב שזה באינטרס של המדינה, שמדבר רגע אני עולה לשכבת המקרו, כסף הזה יתועל גם לאשראי צרכני ואשראי לעסקים קטנים, שאני יודע שזה חלק מהמטרות של האוצר היה הרבה שנים, ושאף שהחיבור הזה הוא מייצר משהו שצריך להיות מעניין.
כן.
ושוב, חובת הוכחה עלינו. כמו שאומרים באנגלית, the jury is out, כן. אנחנו צריכים להוכיח שכנראה זה היה שווה לך, לאזרח.
ולכלל וחברות ביטוח אחרות, יש להם גם מקורות שהן יכולות להיות מקורות מאוד ארוכים, כלומר, כי אני כנראה חוסך לפנסיה, ואז יכול להיות שאולי זה גם כניסה לעולם המשכנתאות, שמצריך באמת כסף ארוך.
אז אני מחייך, כי בסוף אתה צודק שצריך להסתכל, שוב, אם אתה בא ואומר, אני מסתכל מהכיוון של הלקוח החוצה, אז ברור שאתה אומר, מה הדברים שהלקוח היום משתמש או צורך ברמה הפיננסית יום יום, אין ספק שמשכנתא מופיעה שם די גבוה ברשימת המטלות, או ברשימת הצרכים, ולכן אני, אין לי תוכנית קונקרטית למחר בבוקר, אבל זה בהחלט משהו שנמצא על לוח הסרטוטים.
ואגב, ניקחת באמת את המטאפורה שלך מההתחלה על הג'ונגל, עם האוקיי, הנה עכשיו באים ושמים פה, כל בוקר עוברת מסעית, אפשר להגיד שכלל הופכת להיות אימא, עם כיסים עמוקים, אולי פתאום צריך לשמר את ה-DNA של הציפורניים החדות של הטיגריסים.
אל תדאג, זה אנחנו לא, מה שנקרא, לא, כמו אמרנו, לא עוד, אז לא עוד. אנחנו, יש DNA טוב במקס, יש DNA רעב, אני חושב שאנחנו לא חוזרים לספארי.
ואמרת שזה אינטרס של מדינת ישראל, שבאמת הכספים של הפנסיה שלי, שלנו, ידעו לעשות גם תשואה שלא רק בשוק ההון, אלא באמת כאילו לגוון את ה...
אני חושב שהאינטרס של מדינת ישראל, כמאסדר פיננסי עליון, נוגע בשני דברים. אחד, שיהיה ביזור יותר גדול, שיהיה היצע לך כאזרח, יהיה היצע יותר גדול של אשראי צרכני, ואשראי לעסקים קטנים, אני מסתכל על זה אותו דבר, כמה שיותר היצע יהיה, כנראה שהתחרות עליך תהיה יותר גבוהה, ואז תקבל התאמה יותר גבוהה של המחיר לסיכון שלך. כעיקרון על, סטטיסטית לפחות. דבר שני, כן, ככל שנדע לגופים המוסדיים, לחשוף אותם גם לכלים שאינם שוקי הונים, קרי, אשראי צרכני, אשראי לעסקים קטנים, ועוד ועוד משכנתאות וכולי, אני חושב שגם הגיוון של כולנו בתיקי הפנסיה שלנו, גם יהיה פחות וולטילי,
כן.
ולכן גם הוא יוכל לקבל וליהנות מהדבר הזה, ובאמת תחשוב על זה, יש פה סכומים
כן.
מטורפים.
אז מהבחינה הזאת זה באמת אינטרס חשוב, ואני זוכר עוד, אתה יודע, בכלכליסט ב-2014-2015 היינו כותבים על זה הרבה, מצד שני, הנה עכשיו כלל רוכשת את מקס, מנורה, ראל, רבות קצת על ישראכרט, אולי יהיה עוד חברה שתרכוש את קהל, כלומר, העברנו את הריכוזיות מהבנקים, מהשלושה בנקים הגדולים, שני בנקים גדולים, לחברות הביטוח.
כמו שאמרתי, חובת ההוכחה עלינו, על כל אחת ואחת מאיתנו, להראות שהדבר הזה היה בסוף משתלם לאזרח. כי אני מאמין שאם זה לא יהיה משתלם לאזרח, כנראה שיהיה רפורמת שטרום 5, בעוד איקס שנים
של להפריד.
כי בסוף אם אתה לא מביא ערך, אם אתה לא יודע לתת את הערך בסוף לרמת, המשק, הלקוח, לא ייתנו לך לשחק את המשחק הזה.
בוא נדבר רגע קצת 20-22, הריבית עולה בחדות, 20-23 ממשיכה לעלות, ההלוואות מתייקרות, אני מניח שבאמת אתה יודע, זה פוגש אנשים שיש להם אשראי במקס, או בחברות אשראי אחרות שיש להם גם משכנתא, ואולי עוד הלוואה מהבנק, יכול להיות שנתחיל לראות עלייה באנשים שבעצם מתקשים להחזיר את ההלוואות, מה שנקרא בדוחות הכספיים, הפרשה להפסדי אשראי. בינתיים עוד לא רואים את זה אצלכם, כן רואים את זה למשל בחברת אשראי אחרת, למשל מימון ישיר שמוכרת בעיקר אשראי לרכבים, ואולי זה עניין של זמן וזה יגיע, כי ההלוואות התייקרו.
אז אחד הדברים שאתה לומד בתור מישהו שמשחק בעולם האשראי, שנותן אשראי, זה קודם כל להיות חרדתי תמיד, זה התפקיד שלך, אתה לא צריך לישון בשקט, גם כשהכל נראה לך טוב, אתה צריך לחשוב מה יכול ללכת לא טוב, אז זה נכון שנכון להיום, היום אנחנו מקליטים, זה סוף אפריל 2023, עוד לא רואים שום דבר מאוד מאוד משמעותי. כן, התיאוריה הכלכלית אומרת, עליית הריבית היא מכוונת הרי כדי לרסן צריכה,
נכון.
כדי להוריד את האינפלציה, אז בסופו של דבר זה אמור לעבור דרך אותו במרכאות כאב.
נכון.
אז לכן אנחנו מבינים שזה צריך להיות, אנחנו מאוד מאוד... סמוכים ובטוחים על יכולות החיתום שלנו. ברור לנו שגם יכולות חיתום מעולות, ההפסדים יותר גבוהים מקודם, אבל באשראי יש מודל עסקי, הוא בסופו סטטיסטי,
כן.
ואנחנו עדיין חושבים שזה עדיין שוק שאפשר לשחק בו.
כן, הוא עדיין יכול להיות...
תראה את התוצאות שלנו גם ברבעון הראשון, אני מאמין שאתה תראה שהמשך צמיחה.
אז זהו, ראיתי למשל ב-2022, באמת צמחתם מאוד יפה באשראי, מעל 30% נכון. בתיק האשראי הצרכני, נכון. אתה חושב שברמות ריביות כאלה אפשר להמשיך לצמוח ככה ב...
כנראה שלא.
בלמכור הלוואות?
כנראה שלא. שוב, אפשר. אתה צריך להחליט אבל אתה יודע, אשראי זה כמו חומוס, או שעושים טוב, או שעושים באהבה, או שלא עושים בכלל. וכשאני מדבר פה על אהבה, זה יותר לחתם. הרי מה זה לחתם? לחתם זה בעצם לקחת את סט הנתונים שאנחנו יודעים עליך, הן מהנתונים שלנו, הן ממאגר נתוני אשראי, ובעצם להדביק לך סטטיסטית. אנחנו הרי לא יודעים באמת, לא מכירים את תומר אישית, לא ביקרנו אותך בבית, אבל סטטיסטית יודעים להגיד מה רמת הסיכון שאנחנו חושבים של תומר, ולראות אם יש ריבית, שבה אנחנו יכולים לתת לך הלוואה,
שתגלם
את הסיכון, ולכן בדיוק כמו שעושים במשכנתא לטווח ארוך, ככה עושים גם באשראים קצרים. עדיין, ככל שאתה הולך על הלקוחות הטובים, אני מאמין שיש פה מודל עסקי עדיין חי וקיים, כנראה שהכמויות יהיו טיפה יותר נמוכות, אבל זה בסדר. אתה יודע, אני אספר לך סיפור, בתוך לב הקורונה, היינו הגוף היחיד, שיצטרף לקרן בערבות מדינה. עכשיו יש לי בעלים אמריקאים, שלא נמצאים פה, אתה יודע, הרבה פעמים קשה לתקשר רק בזום או רק בטלפון, ולך תסביר להם למה אני מצטרף לקרן, שאגב היו מלא עטבות אבל רק לבנקים, במחיר מקורות, כן, כאילו הגיוני, נכון?
כן, מאוד.
לך תסביר להם למה אני הולך לעשות יוזמה, שהרווח שאני שם במודל, שמודל בדרך כלל טיפה אופטימי, הוא אפס. אבל תקשיבו, אנחנו אמרנו, אסטרטגית, אנחנו משחקים בעסקים הקטנים, אז שרע להם, אנחנו פה. ולכן חייבים להיות פה. ולכן אותו דבר, אסטרטגית, בהגבלה, אנחנו משחקים באשראי הצרכני, אז גם שיותר קשה, אנחנו נהיה שם. אנחנו אולי לא נהיה באותו קצבי גדילה, כי בסדר, אנחנו בסוף חפצי חיים אנחנו, אבל אנחנו נהיה שם בשביל לקוחות שלנו, ואנחנו נהיה שם בשביל לקוחות חדשים, ונמשיך לצמוח, נמשיך לגדול, אז יכול להיות שהשנה אחת תהיה בקצב טיפה יותר נמוך, שנה אחרת תהיה קצב יותר גבוה, אבל אתה יודע, בסוף, כשאתה משחק את טווח ארוך, את הגוף פיננסי, אתה חייב להיות שם, כל הזמן, אתה לא אומר, יצאתי, אני אחזור בארבע, זה לא עובד.
לא, ברור לי, אבל אני אומר, בסוף, הלקוח פעם, ההלוואה שהציעו לו, החזר החודשי היה 800 שקל, ופתאום זה מעל 1,000 שקל.
נכון. שבסוף ההוצאה הגדולה היא באמת המשכנתא.
באמת המשכנתא, נכון.
מלכודת מוות הגדולה, אז אם המשכנתה עולה והנכסים יורדים, זאת אומרת, מחיר הנכס יורד, שוב, בישראל, אתה מומחה בזה יותר גדול ממני, אבל בישראל, בסך הכל, לפחות ב-20 שנה האחרונות, מחירי הנכסים הראו יציבות גבוהה, אז גם אם תעצר טיפה העלייה, או אפילו תהיה ירידה קטנה עדיין, כן. בסך הכל הבנקים מחתמים פה די שמרני את המשכנתאות, אז אני רוצה להאמין שלא תהיה פה קטסטרופה גדולה. כן, כנראה שיהיה קצת יותר כאב, כי בשביל זה נגיד מעלה את הריבית, כן. הוא רוצה שיהיה במרכאות כאב.
נכון. עוד מקור הכנסה בעצם יפה של חברות האשראי בשנים האחרונות, זה עמלות המרה. בעצם אני קונה באמזון, באלי אקספרס, בחול, ואז אני צריך לשלם בדולרים, אבל אתם מחייבים אותי הרי בשקלים, עושים את ההמרה. זה מכניס לא מעט כסף. אפשר להוריד את העמלות האלה? קודם כל, בכרטיסים בנקאים העמלה, אותו דבר. היא לא יותר גבוהה בכרטיסים בנקאים?
אני לא יודע, זה תלוי. כל בנק בוחר לו את המחירון שלו.
אוקיי.
אני חושב ש... תראה, זה בסוף, במודל של כרטיס אשראי, יש כמובן גם עלויות. וכשיש עסקאות כאלה, גם יש עלויות שמשלמים בסוף לויזה ולמאסטרקארד, לאותם סכמות, שעל גביהן אתה בעצם משלם, אתה משלם גם לצד השני. בסופו של דבר, אני כן צופה שגם פה תהיה תחרותיות שתלך ותתפתח על פני הזמן.
על עמלות ההמרה בעצם.
עמלות ההמרה, על פתרונות חליפיים וכו' כן. וכו'.
מעניין. ואפרופו דיברת מקודם שהכרטיס אשראי הוא כמו עוש, אפשר להסתכל עליו, וכמו שבעוש אפשר להיכנס למינוס, אז אני אקח את המטאפורה ואני אגיד גם בכרטיס אשראי לכאורה אפשר להיכנס נכון. למינוס, שזה מה שנקרא... נכון. אולי אשראי מתגלגל,
נכון.
שבעצם אני מחליט, הנה החודש יורד לי רק 3,000 שקלים, אבל קניתי ב-5,000 בכרטיס אשראי, אז 2,000 הולכים לי לאיזשהו יתרת חובה, ועל זה אני משלם ריביות מאוד גבוהות, זה מודל שנראה לי מאוד הולך בארצות הברית, הוא לא קצת בעייתי פה?
אז קודם כל הוא הרבה פחות פופולרי פה. אגב, בדוח של בנק ישראל האחרון לדעתי, או אחד לפני, הם פרסמו ש-50% מבתי האב בישראל נמצאים באוברדרפט. מה אני רוצה להגיד? כשאתה לוקח, ושוב, מהנתונים של בנק ישראל, ואתה מסתכל על היקף האוברדרפט, ומוסיף לו את היקף הגלגול, כמו שקראת לו, את אותו חיוב נדחה. תיקח את 2016, 15 מיליארד שקל.
15 מיליארד שקל זה
ביחד. סך הכל אוברדרפט ותיק גלגול של כל החברות ביחד. כך 2022, 15 מיליארד שקל. מה השתנה? מחלוקה של 80% אוברדרפט, 20% גלגול, השתננו ל-70-30. מה רוצה לומר? אני רואה בגלגול, ושוב, זה לא מוצר שיש אותו בעשרות מיליארדים, ממש לא. אבל אני רואה אותו ככלי של הלקוח לנהל עצמאית, לטווח קצר, ובדרך כלל זה לטווח קצר, לרוב בסכומים לא גדולים, לנהל את היכולת הפיננסית שלו, לגלגל אותה מחודש לחודש, כי החודש הזה קשה לו, החודש הבא קשה לו, או החצי שנה הקרובה קשה לו, חלף, לחייב את זה לחשבון עובר ושב, ושמה לשלם את המשיכת יתר. ולכן מבחינתי, ולכן אני תמיד מסתכל על שני המספרים האלה ביחד, אני רואה את זה כתחרות לאוברדרפט, אתה צודק שזה לא אחד לאחד, אבל בסוף במהות שלי כבית, כבית אב, כלקוח, זה חלופי.
אוקיי, כן, אתה אומר כמו שיש בעצם תחרות על האשראי, ועל
להיות.
הכרטיסים בנקאים חוץ בנקאים.
פעם, חלילה, אני אומר, אם אתם שומעים, תנהלו נכון את, את זה, ואם אתם צריכים את ההלוואה לטווח יותר רוח, לכו תבנו הלוואה נורמלית, אל תתגלגלו לא באוברדרפט ולא בגלגול מחודש לחודש.
כן.
אבל בדרך כלל אם זה חודש, חודשיים, שלושה, אנשים לא נוטים ללכת להרים, להקים הלוואה ואחרי זה לפרוע את הפירעון מוקדם. הרבה יותר פשוט לנצל את האוברדרפט הזה, אז אפשר לקחת את האוברדרפט בכרטיס, אפשר לקחת את האוברדרפט בראש.
יש הסברה מספיק טובה למוצר הזה?
אנחנו השקענו בזה, כולל סרטונים, כולל הדרכה, כולל הכל, מי שלא עובר את זה לא יכול להיכנס למוצר.
וואלה. דיברנו, אתה יודע, אני אתחיל לסיים, ובהתחלה אמרת, אוקיי, מקס, ואיפה באמת כאילו, איך אפשר לא להיות רק כרטיס אשראי, רצית להוריד את השם קארד, אז איך באמת אני הולך, לא יודע מה, לחנות בעוד שנה? אני עדיין אשלם עם הטלפון, או שאני כבר אשלם בדרך אחרת? איך הדבר הזה התפתח? כלומר, שוק התשלומים עבר פה בשנה, שנתיים האחרונות, טרנספורמציה מאוד מהירה ומרשימה.
שוק התשלומים עובר טרנספורמציה בכמה מאות שנים האחרונות מלהחליף חיטה, לשלם בקריפטו.
בסדר, אז אנחנו קצת... אבל אני חושב שהיה פה תקופה יחסית ארוכה, שכרטיס אשראי עדיין היה מפס מגנטי, ובאירופה כבר היה את ה-EMV, וכל הטכנולוגיות, ופה עוד קצת התעכבו עם זה, ופתאום זה נכנס לפה לבום.
אז הקורונה באמת נתנה את הבוסט לבנק ישראל, לצאת עם ה-EMV, שזה היה, אני חושב שקפיצת מדרגה בשוק התשלומים הישראלי. גם פה אני רוצה רגע לקחת רגע צעד אחורה, כדי להסביר רגע לכולנו מה זה אומר כרטיס אשראי? כרטיס אשראי בסוף הכוח שלו זה לא חתיכת פלסטיק. הכרטיס אשראי בסופו של דבר הוא מייצג מערך של הסכמים גלובלי, שבעתיו מישהו שהוא במרכאות מחזיק כרטיס, יכול להיכנס לבית עסק ולקבל סחורה, או לקבל לצרוך שירות מאדם זר, ואדם זר יכול לתת שירות או לתת סחורה לאדם זר אחר, וכולם יודעים, ולא משנה איפה אתה, בהונג קונג, בשנזן או בקולורדו, יודעים לדעת בדיוק מה יקרה, וכל אחד מכיר את כללי המשחק. זה הכוח של הסכמות. לכן למה ויזה ומאסטרקארד נסחרות במאות מיליארדי דולרים, לא בגלל שהם יצרות פלסטיקים יפים. הפלסטיקים, אתה צודק, כנראה שיעלמו. הטלפון הוא אבולוציה מטורפת, שכמובן הרבה תודות ל-EMV נכנסה גם לישראל, אבל גם בארצות הברית היא מקבלת בוסט מטורף. היום סבא באנדרגראונד בניו יורק או בלונדון, אתה לא הולך אפילו למכונה, אתה משתמש בטלפון, כן. אתה עושה קליק ונכנס.
אגב, אם אני מנפיק היום כרטיס חדש, אתם בכלל שולחים פלסטיק, או שאתם אומרים לי...
אתה יכול לבחור שלא. יכולים לעשות לך הנפקה דיגיטלית, להזריק לך את זה לתוך הטלפון. אגב, ככה מישהו שנתקע בחול וצריך כרטיס, ומה לעשות, אז אפשר להזריק לו לתוך הטלפון, כרטיס אלטרנטיבי, חסמו לו, גנבו לו וכו', אפשר להזריק לו לתוך הטלפון. ולכן אני חושב שהכוח של הכרטיס אשראי, של הסכמה, בסדר, עזוב את המילה כרטיס, לא פג, להפך, הוא רק מתחזק. כי זה מאובטח, זה מקובל, לא יודעת לך מספר אחרון, 56-58% מהעסקים בעולם מקבלים כרטיסי אשראי, אני מדבר לך ויזה מאסטרקארד, השני גדולים. כן. זו עוצמה שהיא אין שני לה. אני חושב אז היום אנחנו משלמים כבר בטלפון, ומשלמים בשעון, ובטבעת, ועוד מעט עם אולי באיזה נגחה למסוף, אבל אני חושב שהדבר הזה, מדבר רוכב על מגמה מאוד מאוד חזקה, של סימלסיות. זאת אומרת, אנשים, הפיימנטס, התשלומים, הופכים, אני לא יודע איך תרגם אפילו סימלס לעברית יפה, אבל לבלתי מובחנים. כאילו, בתוך התהליך, הפיימנט רץ בתוכו. אני חושב שזה מגמה מאוד מאוד חזקה שתמשיך. הקלות הזאת, מינימום חיכוך. פיימנט צריך להיות משהו שהוא רץ מהר, קל, כמו שאתה משלם עם הטלפון שלך, זה רק ילך וישתכלל, ולכן בעוד שנה אתה כנראה תשלם הרבה יותר עם הטלפון מאשר עם הכרטיס.
כן, אני אמת כבר היום, נראה לי, לא יודע איפה הכרטיס.
בצדק.
ואגב, יש כוונה או לפחות בחינה של בנק ישראל לעשות איזה שקל דיגיטלי, ואז אולי לשנות את כל העולם הזה עם שחקנים אחרים, זה משהו שאתם עוקבים אחריו?
מסתכלים על זה כל הזמן, וכמובן כי ארגון תשלומים, ככל שזה יהיה רלוונטי, כמובן ירצה להיות שם חלק מזה. אני עוד לא בטוח ברמת הבשלות הזה, אני מדבר גלובלית אפילו, לא רק במדינת ישראל.
רון פיינארו, תודה רבה.
תודה רבה.
היה ממש מעניין.
גם לי.
תודה.
ביי.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.